يلا قول حد شو زي
ما هو بده بس
هي ولا كليت اف ايدان ذا كل السوحة عيدان زي تحيلها كليت
خدافي
ايه بس مشو اخر لا مش ولا زيون
اشتيو لا يوم ماشو لا شو لو ادع ايه
العرب دي شو بين لوكو
شو عودة اللي مزدهيم ايتام
مين يمشيخ المسخرين هم
לא סותר, לא סותר.
אבל זה יש את המשאלה. נסעתי מכאן.
שואל, פועדה לך בכלל.
תוריים. בכל דבר, אנחנו יודעים שהשם, השם הוא מהותי. למשל, אני לא קורא למכונת כביסה שבשבת או מסתובבת בגלל שהיא מסתובבת. אני קורא למכונת כביסה כי התוכן שלה בגלל שהיא מחבסת בגדים. אז בכל דבר אנחנו יודעים, ודאי שביהדות, בלשון הקודש, השם הוא משהו מהותי. השם לא ייקרא על איזשהו דבר צדדי באותו דבר, אלא על שם התוכן המהותי והתפקיד של אותו דבר. אז כי אנחנו באים לדבר על פורים, לכאורה מאוד מוזר איך החג הזה נקרא. פור, על שם הפור. לכאורה הפור תופס פסוק וחצי במגילה, בלחת. משהו ממש זניח. שבפרטי המגילה לכאורה לא הייתי מתייחס אליו כדבר כל כך מהותי. הפיל פור הוא הגורל, להומה מול אבדם, ב-13 לחודש אדר, אבל הלאה, זה עובר. הפור הוא לא משהו מהותי לכאורה, וחז"ל בחרו לקרוא לחג הזה בשם פורים, על שם הפור. ודבר נוסף, לכאורה הפורים הוא בכלל לא הישועה, הוא בכלל לא הצלה. הפור שנחשם במגילה זה אדרבה, זה ה... אותו זמן שהיה צריך להרוג את היהודים. נכון, הפור בכלל לא מרכיב בהצלה, אלא להפך. זה הגזרה, על זה צריך להתענות, לא לשמוח. שהפיל פור כדי להרוג את היהודים, זה משהו לכאורה בכלל לא שייך למהותו של הנס. אבל מרדכי ואסתר קוראים לימים האלה, ימי הפורים האלה, על שם הפור, זה כבר תקנת מרדכי ואסתר לקרוא לימים האלה בצורה הזאת. דבר נוסף, התוכן של היום, אפשר לראות מה תוכנו של היום על פי המצוות של היום. אז יש תכנים יותר מהותיים ליום, יש תכנים פחות מהותיים ליום. התחפושות למשל, זה לא תוכן מהותי ליום. למרות שגם הוא עמוק על פי הסוד, ראינו בצהריים. אבל יש את הסדר, או הקפצונים, או הנפצים, זה ודאי לא תוכן מהותי ליום. המצוות של היום, משהו יותר מהותי ליום. מה המצווה הכי מהותית של היום, לכאורה?
משתה.
משתה, יפה. מקרא מגילה, זה נקודה ביום. אתה צריך לקרוא בערב ובבוקר. שולח מנות, 10 שניות, נתת, קיימת את המצווה. שמת 20 שקל מתנות לאביונים, קיימת את המצווה. אבל לגבי המשתה כתוב יום משתה ושמחה. היום הוא יום של משתה ושמחה, בהדגשה על המשתה, והמצווה המהותית במשתה, חלק ממצוות המשתה, זה להשתכר. ככה גם הרמב"ם מנסח את זה, יתקן סעודנה, יאכל בשר, וישתה יין עד שישתכר, וירדם בשכרותו. כלומר, הרמב״ם לומד שהשכרות היא חלק ממצוות המשתה. אז אנחנו שווים ותמהים, איך ייתכן שהמשתה זה חלק מהותי מהיום, ובעיקר השכרות היא חלק מהותי מן היום, כאשר כל חג וחג התוכן שלו הוא כדי להודות לקדוש ברוך הוא על הנס. ולכאורה כשאתה שיקור, איך אתה יכול להודות? אתה מנותק מהידיעה ומילה, אתה לא יכול להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא, וכל הודעה היא הודעה מתוך ידיעה. איך הגמרא אומרת? למה אומרים הבדלה בחנן הדעת? איפה כולם נמצאים? אז שיהיו בריאים. אז הגמרא אומרת, למה אומרים הבדלה בחונן הדעת במוצא שבת? כי אם אין דעת, הבדלה מיני? אם אין לך דעת, איך תבדיל? יוצא שכשיש לך דעת, אתה מבדיל. והבדלה היא הדבר הכי פשוט. לדעת את הגבולות, מה טוב, מה רע. להבדיל בין אור לבין חושך, בין ישראל לגויים. זה קורה בדעת, חזק וברוך. אז הכלי שאיתו אני מודה, זה השכל שלי. ודאי שאם אדם מודה בפה, בלי שכל, אין לזה שום משמעות. תודה רבה לך באמת, מאוד מאוד, אני בכלל לא מתכוון לזה. ההודעה בפה היא ביטוי של רחשי לב. אבל אם אני לא מתכוון לזה, אין לזה שום משמעות. לכן אם אדם אומר, מודים אנחנו לך, ומכופף את הראש סתם, בלי באמת הודעה להשם, העיקר חסר מן הספר. אחד לא אומרים בברכת מגן אברהם, ובמודים חייבים לכוון. צריך לכוון, כשאני מודה. אני באמת מודה ומתבטל ומשתחווה לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום. אז איך אני יכול להודות להשם בפורים על ההצלה וחוסר דעת? אנחנו רואים את ההקשר הזה, אם אין דעת הבדלה מניין, כשיש דעת אני מבדיל, כשאין דעת אני לא מבדיל. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, פתאום נדרשת חוסר ידיעה כדי לא להבדיל. בסדר? העניין. עומק ההודעה היא כשאני לא מבדיל בכלל, עד אולי ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. בסדר? מה אתה אומר?
לא, אמרתי שנשים אני דמר שמצוות לא דורשות כוונה, אז זה בסדר, זה בסדר.
מצוות לא צריכות כוונה במצוות מעשיות. בסדר? כי השאלה מה העיקר? גוף המעשה המצווה או הכוונה שעומדת מאחורי זה? וגם נפסק להלכה שמצוות צריכות כוונה. אבל נניח, גם אם למען דבר מצוות לא צריכות כוונה, הנחתי את התפילין. בסדר? התפילין ישבו פה ופה, המצווה נעשתה. היא פעלה את הרושם שלה. צורה חלקית, לא לגמרי, כי לא התכוונת, אבל המצווה נעשתה. אבל כשבאים לדבר על חובות הלבבות, בסדר? לא על חובות האיברים, כמו מצוות מעשיות, אלא על חובות הלבבות, אם אתה מרוקן את הכוונה, אז מה עשית? בסדר? ברור שאם אדם אומר... מייחד שם השם, אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מאמין בהשם בפה, וכל זה מאחורי זה אין כיסוי, מאחורי זה לא עומדת מחשבה בעניין, אז זה ודאי, זה פשוט. זה כתוב הפוסקים לכל הדעות, זה כלום. כי פה כל המצווה היא הכוונה, כל המצווה היא המחשבה, בסדר? כי אין פה משהו מהותי בביטוי מעשי, אלא הכוונה, אז ודאי ששם צריך את הכוונה. ולכאורה פה, ההדגשה היא, עד לא ידע, ושלא תחשוב, וזה מהותו של יום. בסדר? אז לסיכום, שתי השאלות, למה באמת החג הזה נקרא חג פורים? כן? פרק, כשאתה יוצא, תגיד לאנשים שאני כועס.
ו...
אז... אז למה החג נקרא על שם הפור, ולמה צריך משתה ושמחה כדי לא לדעת? הרי לכאורה העיקר הוא לדעת. בזוהר כתוב, ידוע ומפורסם, בזוהר ידוע ומפורסם שיום כיפור ופורים זה אותו דבר והפוך. פורים יותר גדוע מכיפור, שיום כיפורים הוא רק כפורים. מה המשותף בין יום כיפור לבין פורים? חוץ מהשם הנחמד, פורים כפורים, מה המהותי בין יום כיפור לבין פורים? המהותי הוא שבשניהם יש גורלות. חלק ממצוות היום, כך אומר האדמו"ר הזקן, זה הגורלות, נכון? ביום כיפורים היו כמה עבודות מרכזיות. אפשר לומר ששתי העבודות המרכזיות של יום הכיפורים זה הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, של הכהן הגדול, והגרלה של שני הסערים. לוקחים שני סערים, מעמידים אותם מול הכהן, והכהן יש לו קלפי עם שתי לוחות עץ, על אחד כתוב להשם, על אחד לעזאזל, ואז הוא מרים את שניהם. אם כתוב פה להשם, פה לעזאזל, הוא שם על השעיר הזה להשם, על השעיר הזה לעזאזל. ואז את השעיר להשם הוא זובח וזורק את דמו על, בתוך קודש הקודשים, על הפרוכת מבחוץ ועל מזבח הקטורת, ואת שעיר לעזאזל, כידוע, הוא זורק אותו לא רחוק מאיפה שהיינו בטיול סנפלינג. האזור ראו שם, באזור מדבר יהודה, בסביבות 12 קילומטר מירושלים, שם זורקים אותו באיזה הר, נקרא היום ג'בל מונטר. פחות או יותר זה הזיהוי של ההר הזה.
הולך כל 12 קילומטר?
הולך את זה, כן. מה? מהלך אדם רגיל 40. למה? 40 קילומטר. 10 פרסאות. בסדר? אז הוא הולך מרחק י' ב' מילין, ושם זורק את הסעיר. אז רואים ש...
עוד פעם 12.
סליחה, 12.
עוד פעם
12, כן, כן, ודאי. אז רואים שגם ביום כיפור, העניין של הגורל, הוא תופס משהו מהותי. וגם בפורים, הפורים נקרא על שם הפור, הוא הגורל, שהמן הטיל את הפור. עכשיו, לכאורה, באיזה מקרה אדם מגריל גורל? מתי שייך להגריל גורל? אבל באיזה אופן? כלומר, למשל, אם אני עכשיו יש לי פה כוס תה ופלאפון ליד, ואני עכשיו צריך להתקשר, אז אני בא ומרים את הפלאפון ומתקשר, זה נקרא שגרלתי את הפלאפון?
לא.
או אם אני רוצה לשתות ולקחתי את הכוס ושתיתי, זה נקרא שגרלתי את הכוס? לא. גורל לא שייך במקרה הזה. למה? כי שני הדברים מצד עצמם הם שונים לחלוטין. זה משמש לשתייה, זה משמש לדבר, להתקשר לאנשים, ממנו לא שייך גורל, לא שייך לדבר פה על גורל. גורל מתי יהיה שייך? כאשר שני הדברים הם שווים מצד עצמם, ואין לי שום יכולת להכריע. מה? רגע, לאט לאט, תכף נגיע גם לזה. בסברה פשוטה, נכון? יש לי שניים, אני רוצה עכשיו כרגע, שניכם הייתם ילדים טובים, או הייתם בכיתה בסדר, חמישה, זה עכשיו צריך להגריל מי ינצח, מי יקבל את הפרס. אני שם חמישה פתקים עם השמות, ואני באקראי מרים, כלומר את הגורל אני אעשה כאשר עומדים בפניי שני דברים שווים, ואין לי יכולת מצד עצם ההבדלה שבין שני הדברים להבחין ביניהם ולהעדיף אחד על פני השני, אז אני משתמש בנשק שנקרא גורל. יש עד כאן, בסדר? זה אפשרות אחת להגריל, כלומר, הגרלה שייכת רק כאשר מצד עצם שני הדברים המוגרלים, העומדים בפניי, אין עדיפות אחד על כלפי השני, ולכן אין לי אפשרות אחרת איך לבחור זה על זה, אז אני באקראי מגריל ובוחר את אחד מהם. יפה? דבר נוסף, יש עוד אופן שבו צריך, אפשר להשתמש בגורל. כאשר אמנם מצד עצם החפצים הם לא שווים, הם שונים ביניהם, אבל מצד המגריל הם שווים בעיניו. בסדר? כאשר כלפיי, זאת אומרת יש פה כוס תה ופלאפון, הם שווים? הם שונים בתכלית, אבל כלפיי, אני המגריל, הם שווים בעיניי. אוקיי? כלומר, לצורך העניין בוא...
לא עבד בחודשים.
רגע, אנחנו מגיעים לזה. כן, כן, כן. אנחנו... בוא, למרות שבשיעור פעם לא מזמן לפני חודש, דיברתי לכם שכמעט אין דברים אובייקטיביים בעולם. הכל זה סובייקטיבי. הכל זה לפי תפיסה בדעת של האדם. הוא מחליט מה שנראה לו אובייקטיבי וסובייקטיבי. אבל לא נסתבך. בסדר? לפי ההסתכלות הפשוטה, כמו שאמרנו. יש פה שתי אפשרויות להגריל גורל. או כי יש פה אובייקטיבית שני דברים שווים, ואז אני לא יודע מה עדיף על מה, אז אני מגריל. או סובייקטיבית, כלפיי. הם דברים שונים בתכלית. אבל כלפיי, הסובייקט, אני מתייחס אליהם כדברים שווים, ולכן ממילא אני המגריל, כלפיי הם שווים, איך אני אבחר בין אחד לשני, אני אגריל. דוגמה, משחק של ילד. תלך לי ילד בן 7, ויגיד לך, מה אתה מדבר, אתה יודע, זה קלף פושט, הוא לא שווה כלום, וזה קלף שווה. הקלף הזה שווה 10. או הגולה הזאת היא נחשית, פרפרית, חלבית, כספית, לא זוכר, זה היה בזמני לפני 30 שנה, סלחו לי שלום עודכן, וזאת היא פושטית, וזאת שווה 30... כמו כאלה, אתה מבין? כל מיני דוגמאות כאלה. עכשיו, כלפיו זה באמת שווה. כלפיו זה באמת שווה. הבן שלי עכשיו בבית חולים, שיהיה בריא. אני מדבר איתו בימים הראשונים, עוד לא קולט. מה הראש שלו? אבא, דווקא בשבועיים האלה, הכתרה ושוק פורים, וטיול שנתי ותקנון פורים שלא לומדים בכיתה, ואני בליבי מגחך. מותק תלך על הרגליים שלך, אתה עכשיו מדבר איתי על פורים? כן, אז אבא שלי ישר משביץ, אמרתי לו, אבא, לא, זה חשוב. להתאמר עכשיו בראש שלו, הדברים האלה חשובים, הוא לא מבין כרגע שהוא מושבת. עזרת השם ימרה בימינו ומימינו. מהר ככה, תוך כמה ימים יחזור לעצמו. אבל בעזרת השם, אבל הוא בראש שלו, כן? עכשיו השוק פורים, או לא יודע מה, תחנות שם, זה משנה לו. מה? נכון, נכון, זה שבלכן לא אל תזלזל. מה שחשוב בעיניו, אל תזלזל. אוקיי, כי בוא נעלה הלאה. בסדר, נעלה הלאה לדרגה שבה אתה נמצא. זה בין גולה כזאת לקלף כזה, זה באמת לא משנה. אבל בוא נעלה, בין ג'יפ ששווה 300 אלף שקל, פיאט פונטו, שנה 90, זה באמת אובייקטיבית. שם באמת יש הבדל גדול. נכון? ודאי שזה לא נכון, גם פה זה סובייקטיבית, למה? אתה, ברמה שבה אתה נמצא, ברמה שבה אתה נמצא, אתה תופס את הדברים כשונים בתכלית, בין שתי גולות אתה כבר לא מבחין, אבל בין אותו יקר לאותו זול, בעיניך זה תופס הרבה, תלך לרב גדול, תלך לבבא סאלי, הבבא סאלי יצחק עליך באותה מידה, כמו שאתה צוחק על ילד בן 5, שבשבילו הקלפים האלה שונים, גם הוא יגיד לך, בעיניי זה לא, אני לא, באמת לא רואה, זה לא... לא בצדקות, זה לא מדבר אליי. זה לא תופס בעולם המושגים שלי בכלל שום הבדל. יוצא, בסדר? שכשאתה תבוא להבחין בין ג'יפ לבין פיאט פונטו, אתה לא תעשה הגרלה. ברור מה אתה תבחר. מצד עצם הדבר, אוקיי? מצד הג'יפ וכל מה שיש בו, ואיך גיסירה איזה ג'יפ לא מזמן, רק ארבעת הגלגלים, 20 אלף שקל. יותר. מה פתאום? 90 אלף שקל. גלגל 22 אלף שקל. יותר מכל האוטו שלי. רק הג'אן. רק הגומי שווה כמו הברלינגו שלי. הגומי של הגלגל. ובשביל הבן אדם, זה חשוב מאוד. אתה יודע כמה כמתים בפנים ושערות לבנות מושקעות בג'יפ הזה? הבן אדם את החיים שלו, את הזיעה שלו, שם בשביל להשיג את זה. בעולם המושגים שלו, זה חשוב. יוצא שכשצדיק יבוא להבחין בין שני הדברים האלה, הוא לא יבחר את הג'יפ, הוא יגריל ביניהם, כי בעיניו זה שווים. אוקיי? יוצא שגורל, כמו שאנחנו אומרים, יכול להיות, להיתכן בשתי אופנים. או כי מצד אובייקטיבית שני הדברים שווים, או שכלפי המגריל הם נראים שווים בעיניו, הם תופסים את זה. אוקיי? בוא נלך עכשיו לבבא סאלי. הבבא סאלי לא יבחין בין ג'יפ כזה לבין פיאט פונטו. אבל שאלת הבא סאלי, תגיד לי, מה, יש הבדל בעיניך בין צדיק גדול לבין רשע גדול? בין גאון בחוכמת התורה לבין בסטונר בשוק חס שלום, לא מזלזל בשום יהודי. יש כל מה שמעניין אותו בית"ר ירושלים, ואני לא מזלזל בית"ר ירושלים. אוקיי, אז הבא סאלי יגיד, ודאי שיש הבדל, יש הבדל עצום. ודאי, הבדל עצום, זה צדיק וזה שטויות ודברים, אין כיתרון האור מן החושך. כך אומר שלמה מלך, יתרון החוכמה מן השכלות, ודאי. בוא נעלה מעל הבבא סאלי לפסגה הכי גבוהה, לריבונו של עולם. וריבונו של עולם, כשאני בא לדבר עליו, מה שאנחנו מצליחים להבין ממנו, אותו בעצמו אי אפשר להבין, ודאי. אז אצל ריבונו של עולם, זה משפט כפירה מה שאני אומר, אצל ריבונו של עולם, הרי אין הבדל גם בין הצדיק הגדול לבין הרשע הגדול, בין החכם הגדול לבין הטיפש הגדול. אוקיי? בוא, בסדר, אתם איתי, זה לא שיעור לילדים קטנים. מצד ריבונו של עולם, להבדיל, כן? אין הבדל בין משה רבנו להיטלר. כי כל... עוד פעם, זה כבר כלפי הצדיק. זה איך הקדוש ברוך הוא מנהל עולם. משגיח על האומה הזאת, על האדם הזה, בסדר? זה איך ריבונו של עולם מנהל עולם, מתייחס לנבראים. אבל כשאני בא לדבר על הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא שום דבר לא נחשב. הוא נעלה ונעלה ונעלה מעל כל הדברים האלה. אצלו אין בכלל שום דבר, שום הבדל בין זה לזה. אוקיי? אמרתי לכם את זה המון, עשרות פעמים. מה ההבדל בין השמיים לארץ, נכון? הארץ זה מקום של סתירות, זה מקום של מחלוקות, מקום של מלחמות, מקום של פירודים. שמיים זה מקום שהוא מחוץ לדבר הזה. שמיים, אש ומים. מה שפה בעולם הזה אש ומים זה הפכים, נכון? אי אפשר להבעיר אש במעמקי האוקיינוס, זה לא שייך. שם האש והמים יכולים לחיות בחיפה אחת, אין שום סתירות, לכן השם הוא שמיים, אש ומים. כל הסתירות יכולים להיות בבת אחת. אוקיי? אז כשאנחנו באים לדבר על ריבונו של עולם, בדרגה הגבוהה שלו, כל הדברים האלה בכלל לא שווים ולא תופסים. עכשיו, צריך לבוא... הנה, אני עכשיו מסביר. יש את זה, איך יכול להיות דבר כזה? שואל עידן, מה אתה אומר? הוא הרי ציווה בתורתו להיות צדיק ולא להיות רשע, הוא בחר את בחיים, לקיים מצוות ולא לקיים עבירות ולא לעשות עבירות. אז איך אתה אומר לי שלקדוש ברוך הוא זה לא תופס? הוא עצמו אמר, תקיים מצוות ואל תקיים עבירות. משמיע כל הדברים האלה, התורה לפני המדרש הזה. בתורה, התורה, התורה, בחרת בחיים, כדומה. יפה, אז כשאנחנו דברים לדבר על הקדוש ברוך הוא, שומע עקיבא. תקשיב, תקשיב, חשוב. ללמוד תלמוד של 11 עכשיו. כשבאים לדבר על הקדוש ברוך הוא, צריך לדבר בשני רבדים. יש את הרובד שבו, כמו שאמרנו, הוא מתייחס לנבראים. יש את הרובד שלו בעצמו. חייבים להגיד את זה. הרי הקדוש ברוך הוא, כדי לברוא עולם, היה חייב כידוע לצמצם את עצמו. הרי לפני בריאת העולם, מה היה? לפני
הערבוביה.
זה כבר שלב.
אורן
סוף. לפני הערבוביה, לפני הטוב.
אורן
סוף. אתם מקבלים. מה היה לפני בריאת העולם?
לא, מה, אורן סוף.
הקדוש ברוך הוא, זה מה שהיה.
פשוט.
אני לא מבין בדברים האלה. הקדוש ברוך הוא, היה רק ריבונו של עולם, נכון? של האדם קדמון עם הזעיר אנפין. אז היה הקדוש ברוך הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצר נברא. לפני הכל היה רק אדון עולם. זה הכל, זה מה שהיה. עכשיו איך ייתכן לברוא עולם? לברוא עולם זה אומר שאין אפשרות לברוא עולם. הרי הכל זה הקדוש ברוך הוא. מה שייכות בכלל עכשיו לברוא עולם? בסדר? חזידות מלאה מהדבר הזה. איך אפשר לברוא עולם? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא קיים. ריבונו של עולם, ככה בקבלה בחסידות מדברים, מצמצם את עצמו, כן? כביכול מכנס את עצמו ומאפשר כביכול מקום ריק מאלוקות, כדי לאפשר מציאות של נבראים. יוצא שהנבראים זה חילול השם גדול מאוד. עצם זה שיש עולם זה חילול השם נורא. מה זה חילול? לשון חלל. אדם מת נקרא חלל, למה? הנשמה יצא, נוצר חלל, נוצר ריקנות. כביכול ריבונו של עולם מרוקן את עצמו, מעצמו משהו, כדי לאפשר מציאות אחרת ממנו. זה חילול השם.
מה, תביא מה שאתה אומר, זה אומר שבעולם הזה, אין
הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, לא אמרתי את זה, אני מזכיר לאט לאט.
אוקיי?
עצם זה לברוא, ככה כתוב בחסידות, שעצם זה של בריאות העולם, בריאת העולם בהסתכלות מסוימת, זה כביכול חילול השם. ביום השני, חילול השם יותר גדול.
גם הנבראים הם חלק מהשם.
רגע, רגע,
בסדר.
בסדר, לאט לאט, אמרתי, בהסתכלות מסוימת, אני מנסה לבנות את ההיגיון. אז כשזה עוד ביום הראשון עוד איכשהו, לכן ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, למה יום אחד ולא יום ראשון? יחיד בעולמו. עדיין הוא ברא עולם, אבל הוא יחיד בעולמו, אז החילול השם לא גדול. ביום השני, מה קורה?
מלאכים.
נבראים המלאכים, ובאותו יום גם מה נברא? הגיהנום, נכון? ביום השני נברא את המחלוקת, נברא הגיהנום, נבראים המלאכים. למה? למה פתאום ביום השני כבר המציאות הרע קיימת? נברא השניות, יום השני זה השניות. אחת זה אחדות, ביום השני יש שניות, כלומר יש עוד משהו, חוץ מריבונו של עולם, עוד ישות קיימת, לא דוממת, שזה מלאכים. וואה, החילול השם כבר גדול הרבה יותר. יש מלאכים נפרדים מריבונו של עולם, ומלך שיש שניות, מתאפשרת המחלוקת. כי אתה לא רב עם עצמך, מחלוקת צריכה להיות רק בשניים, ממילא נברא גיהנום, כי הגיהנום זה שורש המחלוקת, זה שורש הפירוד וכו'. היינו שיעור שלנו לקורח, לא עכשיו, דיברנו על זה באריכות. מגיע היום השישי, החילול השם נורא והיום, כי מי נברא? אדם. במה החילול השם יותר גדול מאשר המלאכים? המלאכים אין להם יכולת להמרות רצון השם, הם נבראו סטטים, רובוטים, אבל נברא יצור שיש לו יכולת להגיד לקדוש ברוך הוא לא רוצה, ועושה ההפך ממך. החילול השם הוא גדול פי כמה. ולא רק שיש לו יכולת, בלי עין הרע, הוא מנצל את זה עד תום, סוחט את האפשרות הזאת בפועל ומעשה דה פקטו, עד הרגע, עד הטיפה האחרונה. אז החילול השם נורא והיום. אז ריבונו של עולם בורא את האדם. למה? הוא רוצה שמתוך חילול השם יצמח. יצמח כל הקידוש השם. נכון? אמרנו את הרב צבי יהודה אמר המון פעמים, גדול קידוש השם. נו, גדול קידוש השם מחילול השם. יותר לא יותר מחילולו, מחילול השם. אתה ביטוי של הירושלמי. אז יהודה שואל, מה החידוש שזה תגמרה צריכה להגיד לי? גדול קידוש השם מחילול השם. גדול צדיק מרשע. מה? מה הוורט, מה החידוש? אלא אומר רב צבי יהודה, זה לא הכוונה. גדול קידוש השם מחילול השם. לא ממייחס אלא מהמקור. גדול קידוש השם שיוצא מתוך חילול השם. אם מתוך חילול השם יוצא קידוש השם, אז הקידוש השם הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר קידוש השם שיוצא מקידוש השם. לכן כל העולם ברור נברא בצורה כזו, בסדר? אברהם יוצא מטרח, עם ישראל יוצא ממצרים, ריבונו של עולם תמיד מוציא את הטהרה מתוך הטומאה. מתוך חילול השם צומח קידוש השם, זה רצון השם בעולם. לכן הקידוש השם הגדול לא יצמח מהמלאכים, הוא יצמח מנברא שנקרא אדם, שיש לו את היכולת להמרות רצון השם. אז מצד הנבראים, ריבונו של עולם, ברא עולם, יש לו את החשבון למה הוא בורא עולם, העולם הזה מצד עצמו הוא בא ואומר אני בורא אדם ולאדם הזה למין האנושי אני נותן תורה ומצוות ואני רוצה שהם יקיימו מצוות ולא יקיימו עבירות, יתנהגו טוב ולא יתנהגו רע וכו וכו וכו, כל מה שאנחנו יודעים לשמור תורה ומצוות. אז זה חשוב לקדוש ברוך הוא שמירה תורה ומצוות או לא? חשוב, הוא ביקש את זה, הוא רוצה את זה. יוצא שמדרגת הנבראים איך שהוא מתייחס אל העולם, אז שמה חשוב לו תשמור תורה ומצוות ואל תעשה עבירות. אבל זה מדרגת הנבראים, בסדר? כשאני בא לדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה נקרא דרגת הרוממות, הוא מצד עצמו, הוא לא, הדברים האלה לא שייכים כלפיו. כמו במשל שהסברנו, בין האדם המבוגר לילד הקטן עם שני סוגי המשחקים, ובין הצדיק לבין שני הג'יפים וכולי, אז ככל שאתה עולה ועולה ועולה, ואתה הופך לאין סוף, אז האין סוף הוא דבר שלא תופס אצלו כלום, שום דבר מצד עצמו. כמו שאמרנו המון פעמים, שהיחס בין סרגל קצר לאין סוף, והיחס בין שנת אור לבין האין סוף הוא אותו דבר. ואני מה אני מתכוון? כשאני בא לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז זה לא משנה כרגע אם אתה צדיק כזה או רשע כזה או צדיק כזה וענק ענק ענק. עדיין כלפי האין סוף כל זה מתבטל לחלוטין. אז זה לשני דרגות בנבראים, ולכן אתם מוצאים בחזל שני צורות התייחסות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מצד אחד כתוב, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם אני שוחד את הבהמה מפה או מפה? מפה זה כשר, מפה זה טרף, לא אכפת לו, זה לא מזיז לו. מצד שני, לא, כשעושים מצוות אז מגבירים כוח בגבורה של מעלה, וכשעושים עבירות מתישים כוח של מעלה. צור ילדך תשי, התשתם כוחי, עולם הנקרא שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. אתה מוצא כל מיני ביטויים שבהם מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך את המצוות שלך וכביכול נחלש מהעבירות שלך. אז מה קורה? אבל אמרת שלא אכפת לו אם אתה עושה עבירות או מצוות, אם צדקת מה תפעל בו ואם חטאת מה ייתן לך, זה לא מזיז לו. אם תשחט מפה או מפה, תאכל טרף או כשר, תניח תפילין או לא, אתה לא מזיז לו שום דבר. אז איך ייתכן? מזיז או לא מזיז? אמרנו שני תשובות, תלוי באיזה דרגה. בדרגה של הנבראים שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, הוא אומר אני רוצה להזדקק לכם עם ישראל, ממילא אני נצרך למצוות שלכם ולא רוצה את העבירות שלכם, בסדר? יכולת האין סוף להגביל את עצמו. כביכול אני רוצה את זה, אבל בדרגה באמת האמיתית שלו, מה שאנחנו אסור לדבר, אסור לחשוב, לא רק שאסור לחשוב, אין לנו בכלל הבנה, שם כמו שאנחנו מבינים, האין סוף לא תופס שום דבר, לא קולט שום דבר בכלל, לא, אין אצלו שום הבדל בין שני הדברים האלה. בסדר? יוצא שגם כמו שאמרנו, זה גם לגבי הגרלה. אמרנו, אדם מגריל בשתי אופנים, או כשמצד עצמו שני הדברים שווים, או מצד המגריל, בסדר? יש, הוא מצד עצמו לא מרגיל, לא מבחין בשני הדברים האלה. לכן, הקדוש ברוך הוא, האדם עצמו למשל, לא יגריל בין חוכמה לטיפשות. אדם יגיד, מה, אתה מטומטם? מה, זה חוכמה וזה טיפשות. מה יש להגריל ביניהם? אין בינם שום שוויון. אבל הקדוש ברוך הוא בדרגה שלו, כשהוא בא להגיד בין הקדוש ברוך הוא, בין חוכמה לבין טיפשות, או חס שלום בין משה רבנו להיטלר, הקדוש ברוך הוא יגיד, הגרלה. אין שום הבדל. בדרגה שלי אין שום הבדל בין זה לבין זה. עד כדי כך. אוקיי? יפה. מה קורה עכשיו, כמו שאמרנו, ביום כיפור שיש גורלות של הצעירים? הנה, הדגשה הזאת גם באה לידי ביטוי ביום כיפור. ביום כיפור יש הדגשה שאיך הצעירים צריכים להיות משלמת משניות יומה? מה כתוב שם? ששני העיזים צריכים להיות שווים במראה, בקומה ובדמים. הם צריכים להיות שווים. למה שווים? אותו עניין. הם צריכים להיות כאלה שהם שווים בתכלית שרק אל צייך הגרלה. אבל אם זה יפה וזה מצומק, ודאי שאני אקח להשם את היפה ולעזזל את המצוקמק והרע. בסדר? אבל לא, התורה אומרת שהם צריכים להיות שווים לגמרי לגמרי. כי פה, ביום כיפור, מה קורה? ביום כיפור אנחנו מושכים את אותה הנהגה. ביום כיפור אנחנו מורידים פה לארץ הנהגה שמה? של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שכלפיו אין שום הבדל בין דבר לדבר. כאילו לי זה לא תיתכן כפרה. איך ייתכן לכפר על עבירות? אדם תינף את עצמו כל השנה בעבירות. איך הוא בא ביום כיפור ודורש מחילה וסליחה? חסד השם שעשה איתנו, שיום אחד בשנה יש איזה מין קרן אור, שאמרנו את זה, שיורדת מההנהגה הכי גבוהה שהיא תיתכן, אחרי תחיית המתים, האלף השביעי, העשירי, אני לא מבין בדברים האלה, ואז מתוך ההנהגה הזאת שבה אין הבדל בין מצוות לעבירות, בין צדיק לרשע, מכוח ההנהגה הזאת השם מכפר לנו. ולכן החוטא והצדיק אהובים לפני הקדוש ברוך הוא באותו מידה, והקדוש ברוך הוא מוחל לחוטא. אבל אולי זה, אם ההנהגה הייתה הנהגת המשפט, זה ההנהגה הרגילה, ששוקלים מצוות ועבירות, אז שם מה שייך בכלל חוטא כפרה לחוטא? אז הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה יום אחד בשנה שאין ההנהגה הזאת. יש את ההנהגה העליונה הזאת שמצד הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין זה לזה. חבר אומרים, השטן גימטריה, כמה זה? 354. בסדר? השטן. השטן כמה זה? 364. נכון? כלומר, השטן שולט 364 יום בשנה. חוץ מיום כיפור. יום אחד בשנה הוא לא שולט. ימים יוצרו ולא אחד בהם. אז אומרים, חוץ מיום כיפור. אחד בהם, יום אחד בהם, אין לשטן דריסת רגל. כמו שאמרנו, אין למציאות של הרוע, של הנהגת המשפט, אחיזה ביום כיפור. יום כיפורים זה הנהגה הכי גבוהה. תכף נראה מה קורה בפורים, שזה אפילו עליון יותר. איך? לא זוכר. גם וגם זה יהיה בסדר. המון פסוקים בתנ"ך, יש את הלא באלף ולא בוו. מזמור לתודה. נו, בבוקר. הוא אנחנו, הוא עצנו, ולא אנחנו. עמו בצום מרעיתו. חז"ל כותבים באלף, ואנחנו קוראים את זה בוו. זה אותו דבר. הוא עשנו, ולא אנחנו. לא אנחנו עשינו את עצמנו. הוא עשנו, ולא אנחנו. אנחנו שייכים לו. אז הלא והאלף, אותו דבר. כן? אשר, אשר, אשר לא חומה. כן? חז"ל אומרים, אשר לא חומה, בתי ערי חומה, שם בפרשת חוקותיי, זה כתוב באלף, דורשים בבב. אשר לא חומה. בסדר? הרבה, הרבה מקרים כאלה, שזה עוד 4-5 מקומות כאלה בתורה, בתנ"ך כולו, שהאלף והבב יש להם את שני ה... כן, כן. קריא וכתיב וכדומה, ששניהם יש את המשמעות שלהם. טוב. עכשיו, מה קורה ביום כיפור?
פורים.
סליחה, בפורים. אנחנו כרגע לא נתייחס להמן הגשמי, אלא להמן הרוחני. כידוע הוא שלכל...
המן הרוחני.
כן, שלכל מאבק בין ישראל ומות העולם, שבא לידי ביטוי בעולם הזה, זה הביטוי הקטן והזניח. המאבק הגדול הוא בשמיים. שם עיקר המאבקים, נכון. כל מלחמה בין עם ישראל לבין אותו עולם זה מלחמה בשורש. בסדר? עם ישראל הוא עם של שורש, הוא עם שמחובר גבוה מאוד, אז המלחמה היא בעיקר שם. עזוב את ה... אל תסתכלו לכיסוי החיצוני. אל תסתכלו לכיסוי החיצוני של המן. המן חיפש כבוד, גאווה, מרדכי עצבן אותו, שלא השתחווה לו, הכל טוב ויפה, פה בעולם הזה. אבל להמן הרי כידוע יש שורש גבוה, וגם אם הוא לא התכוון, אז המן הרוחני למעלה בשמיים, שרו של עמלק, הוא התכוון למהלך שאנחנו אומרים, כפי שהרבי מחב"ד אומר. הרי הוא רצה, המן רצה להכות בעם ישראל. עכשיו המן היה רשע גדול, אבל לא מטומטם, לא טיפש. בסדר? כגודל רשעותו, כך גודל חוכמתו. והמן בא ואומר, רגע, אני יודע מי זה עם ישראל. אז איך אני מעז בכלל להילחם נגדם? בסדר? אמרנו, כפירה זה משהו חדש. פעם לא היו כופרים. פעם לא היו כופרים. עמלק הוא לא כופר. ולא ירא אלוקים. עמלק יודע מי זה אלוקים, אבל הוא לא ירא אותו. אבל הוא לא אומר אין אלוקים. בסדר? אז המן יודע שיש אלוקים. והמן יודע שישנו עם אחד. שהוא ביסודו אחדותי. מחובר לקדוש ברוך הוא. והוא חייב לקיים את דתי המלך, מלכו של עולם. אבל ממילא, כיוון שהוא עמוש לקדוש ברוך הוא, איך אני יכול עליו? יש לו את המשק הכי חזק, את ריבונו של עולם. אז איך אני יכול להצליח על עם ישראל? אז הוא בא ואומר, אני אלך גבוה גבוה. בדרגה, מכיר את זה, ניסים, זוכר את השיעור הזה? אני אלך גבוה גבוה, ומשם אני אפגע בעם ישראל. איך? על ידי גורל. מוזר, נכון? הגורל הוא מוזר בפשט, באסטרטגיה, בטקטיקה של האמן הארצי. מה הקטע שלך לגורל? מה הנקודה? לך תחליט איזה יום, היום הכי מתאים זה יהיה היום שבו הצבא שלך מוכן, מוכן למלחמה, תכין גורם הפתעה, משהו טוב מאוד שעם ישראל באותו זמן לא יהיה מוכן, תפוס אותם עם המכנסיים למטה, שם תתקיף, תהרוג אותם. מה הנקודה של הגורל? למה הוא כל כך חושב שכדי להרוג את עם ישראל צריך להפיל פורו הגורל? הוא עוד שמח שיוצא לו באדם. אמר הוא, וואה, המזל שלי יצא מעולה. למה? זה יום שבו משה עם נפטר באדר. זין באדר יום פטירת משה, יצא לי יום שמת משה רבנו המנהיג שלהם. מה אומרת? לא ידע שבאותו יום גם נולד, וזה שיעור שלם שאני לא אכנס אליו כרגע, על המהלך הזה, מה התחדש עכשיו בזה שגם משה נולד, נכון, שגם משה נולד באותו יום. אבל אתה רואה שהוא כל כך חשוב לו התאריך, לעשות איזשהו גורל. כי המן אומר דבר כזה, בדרגה הרגילה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הרי שם יש הבדל בין תורה ומצוות לבין עבירות. יש הבדל בין צדיק לבין רשע. יש הבדל בין אור לחושך, ויש הבדל בין ישראל לעמים, הבדל מהותי. ובדרגה הזאת אני לא יכול עליהם. איך אני יכול על עם ישראל, שם עמו של ריבונו של עולם? איך אני יכול להתקיף אותם? לא שייך בכלל. אלא מה? אני אעלה גבוה מעל הדרגה הזאת. אני אפנה לריבונו של עולם בעסקה שהוא לא יכול לסרב לה. המן בא אומר, יש לי עסקה אלוהים שאתה לא יכול לסרב לה. רק דרכי אתה תרוויח. והוא צודק. הוא בא ואומר, תקשיב, ריבונו של עולם, הרי אתה אוהב את עם ישראל, כי החלט, הם שומרים תורה מצוות, וזה, הם בנים של אברהם וכולי. צדיק מול רשע, ישראל מול גויים. אבל בדרגה הזאת, הרי אתה לא בא לידי ביטוי, ריבונו של עולם. איפה אתה, ריבונו של עולם? אתה לא בא לידי ביטוי. כי הרי הדרגה שלך, ריבונו של עולם, מצד עצמך, שמה? תופסים ראש, זה קצת כבד.
לא מבדיל בין שום דבר.
אתה צריך שום הבדל. ואתה הרי חפץ שכל הכוחות שלך יתגלו פה בעולם הזה. כך אומרים המקובלים. רבי חיים ויטל אומר שריבונו של עולם רוצה ששלמות כוחותיו יתגלו בבריאה. אם רק ההנהגה הרגילה של שכר, עונש, תורה, מצוות, צדיק, רשע, הנהגה פשוטה, שכלית שאדם קולט אותה, רק היא מתגלית, אז ריבונו של עולם בכלל לא קיים פה. הוא בכלל לא מתגלה פה. הוא מצד עצמו. הוא מתגלה מצד הנבראים, כמו שאמרנו. הוא בחר להזדקק לעם ישראל. הוא בחר לרצות במצוות ולא לרצות בעבירות, נכון? אדון עולם אשר מלך, הוא מלך בטרם כל יצר נברא. אבל הוא אמר, לא, אני רוצה שיהיו לי נתינים. אז לעת נעשה בחפצו חול, אז עם מלך שמו נקרא. הוא היה מלך גם קודם, אבל אף אחד לא קרא לו מלך. רק לעת נעשה בחפצו חול, כשכל הנבראים קיימים, יש מי שיקרא בשמו, אז עם מלך שמו נקרא. אז ריבונו של עולם בא ואומר, כביכול, אלף פעם כביכול, אני זקוק לכם עם ישראל, שתקרו לי בשם מלך, שתמליכו אותי כל השנה, בעיקר בראש השנה, וכו' וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא בא לידי ביטוי. רק איך שהנבראים, בדרגה של הנבראים. אומר המן, יש לי עסקה שאתה לא יכול לסרב לה, אני מפיל פור, הוא הגורל. בדרגה הפשוטה, ברור שתעדיף את עם ישראל עליי, אני עמלק משוקץ, אויב שלך משחר הבריאה, ודאי שתעדיף את עם ישראל על פניי. אבל בדרגה הגבוהה גבוהה שלך, הרי מה אמרנו? אין הבדל. רק אז שכו, אתה לא מבחין בין צדיק לרשע, בין ישראל לבין אומות העולם. הכל שווה שווה בעיניך. אם אתה תלך עם העסקה שלי ותבחר בי, מה יתגלה עכשיו? אתם תופסים ראש? יתגלה הנהגה הגבוהה ביותר שלך. כי כאשר תמיד אתה עושה השגחה פרטית לצדיקים, וכל הזמן אתה עושה טוב לעם ישראל ורע לאומות העולם, לא קונס, זה הנהגה רגילה, וקיימים מצוות מקבלים שכר, עושים עבירות מקבלים עונש, זה לא ביג דיל. מתי יתגלה הדרגה הגבוהה של האלוקות בעולם? כאשר מה? כאשר אתה מוריד שפע והנהגה מצד הדרגה הכי הכי גבוהה, שאין הבדל בין תורה ומצוות בין ישראל לעמים, דווקא משם, ועד רבה, אם עכשיו מאותה דרגה, אם עכשיו אתה תבחר במרדכי ולא בי, אז מה יגידו? לא התגלה שום הנהגה מיוחדת. ודאי שמרדכי נבחר, כי מרדכי הוא הצדיק, והמן הוא הרשע, אז זו הדרגה הרגילה. אבל אם אתה תבחר בי, מה יגידו?
שזה לא יכול להיות שזה מהדרגה הרגילה, כי מהדרגה הרגילה, מה פתאום להעדיף את המן על פני מרדכי? רק מצד ההנהגה הגבוהה ביותר אתה בחרת בי. יוצא שלבחור ברשע, זה הראיה שהקדוש ברוך הוא עכשיו משתמש בשלמות כוחותיו, שגם הדרגה הכי גבוהה בבריאה, היא מתגלית פה בעולם הזה.
אפשר גם להגיד שזה הכי מרשע בחיקדות,
לא?
שאין בו בעולם, למה לא? אבל
איתן, רואים שיש ריבונו של עולם.
רואים,
אף פעם לא הייתה, אמרתי. אף פעם, וזה שיעור שדיברנו לא לפני חודשיים, עד לפני 100 שנה, אף אחד לא אמר שאין אלוהים. אי אפשר להגיד אלוהים כמו שלום ולא
פולחן. אתה רואה, אין אלוהים בעולם.
לפעמים, ריבונו של עולם רוצה שכמה שאפשר להגיד, הרי אמרנו כל היהדות, היא להכניס את האין סוף לתוך הסוף. עד כמה שהדבר יכול להיקלט, הרי זה משפט מופרך מיסודו. איך אפשר להכניס את האין סוף לתוך הסוף? הוא סוף, הוא לא יכול להכיל בתוכו אין סוף, אבל נגיעות מסוימות של ההנהגה שלא נתפסת בעולם הזה. אז לפעמים יש קידוש השם גדול, כאשר פתאום מתנוצצת ההנהגה הגבוהה ביותר, והיא יכולה להיות אך ורק כאשר הרשע יקבל שפע והצלחה, ולא הצדיק. לכן רק המן... כי הילל מקויל בדיוק להסתכלות הזאת, לכן בהסתכלות שלך אתה לא קולט את זה, אבל הסתכלות גבוהה יותר. נכון? כמו שהיום במדרגה שבה אתה נמצא, לא אתה צדיק, אני. במדרגה שבה נמצא, אני לא יכול להגיד שג'יפ של 300 אלף שקל לפי הפונטו זה אותו דבר. אני לא יכול לקלוט, מה אתה מבלבל? זה שני דברים שונים בתכלית. אבל הבא בוסה לי אגיד לך שהם שווים. אז הכל זה סובייקטיבי. השאלה איזה משקפיים אתה מרכיב. אז אתה בא ואומר, יש פה חילול השם נורא היום, מנקודת מבטך. אבל מנקודת ריבונו של עולם, עד רבה, ריבונו של עולם עכשיו גילה את הדרגה הגבוהה שלו. אז כשריבונו של עולם מתגלה בעולם, זה גם קידוש השם. ואיך הוא מתגלה? הדרגה הגבוהה, הקדוש ברוך
הוא. אבל לא הוא קודם. כן. זה לא מצחיק קצת להגיד.
שוב, בדרגה הרגילה, הנורמטיבית, רוב המקרים ידוע מה זה קידוש השם, מה זה חילול השם. אבל כשפתאום, מה? נכון, אמרתי, בהיגיון זה הנקודה הראשונה. זה הלבל הראשון. אבל יש לבל גבוה יותר, שבו אין היגיון. או יותר נכון, אין היגיון אנושי. ההיגיון אלוקי הוא נעלה מעבר, כמו שהסברנו, אני לא אומר את זה סתם. אין הבדל לקדוש ברוך הוא, כמה שקשה להגיד את זה, בין משה רבנו לבין המן. אין הבדל. הוא נעלה מעל כל הדברים האלה. כל תפיסת המושגים זה סוג של צמצום. זה להכניס למשבצת מושג. יש צדיק, יש רשע, יש חכם, יש טיפש. כל הדברים האלה ברמת הנברא. ברמת הנברא יש חילוקים והגדרות. הוא מעל כל ההגדרות. בסדר? זה שיעור של הרב קוק, אני לא אכנס כרגע עליו. רק שיורדים לעולם הזה, ככל שהבריאה מתגשמת ומתגשמת ומתגשמת, נוצרים גבולות וגדרות. למעלה אין מושג כזה. אין מושג, בסדר? אין מושג בין הפרוכת לבין הלל, לבין הספר לבין רון. אין הבדל. יש אחדות כמועה. אם אני תופס, הכל זה כשאתה יורד, אתה חייב ליצור תחומים. כי כשאתה יורד לעולם גשמי, חייב שיהיה תחום כדי שתגדיר. עד פה שולחן, מפה בימה, פה כיסא. בעולמות העליונים הרוחניים אין גבולות. רוח זה דבר שהוא חסר גבול.
אם זה לא הגיוני, איך אתה אמור לתפוס את זה? זה ממש
הגיוני. אתה לא אמור לתפוס. נכון, אתה מצליח לתפוס.
זה לא הגיוני, מה אני אמור לתפוס?
אתה מצליח לקלוט שאתה לא מבין. זה מה שקלטת.
אתה מבין?
כן? כן, שנייה. ולכן אתה רוצה רק שעורי ההלכה, כי אתה מבלבל את המוח.
אני לא מבין.
בסוף אתה תבין ותראה, אתה תרקוד בפורים אחרת השנה. כן.
איך
הקביל הרפואה אמור לפעול, אבל תגידי,
אם הוא משמיעים,
שזה פעולה עם המן, סבבה, אז הבנתי דקת שיהיה הקביל ברוך השלב בעולם, בתור הכי גבוה שיש, אבל
כל העולם הזה
נברא
בשביל
עם ישראל. מי אמר? מי אמר? זה חלק של מציאות. זה חלק של מציאות. כתוב בפסוק הראשון של בראשית, בראשית, בית זה הבית של בשביל, בשביל ראשית. מי זאת הראשית? או עם ישראל, או התורה, ראשי הראשון, או כל הנברא בשמי לכבודי ברתי ויצרתי ופעציתי. המשפסוק הזה מה אומר? שכל הנבראים הם בשביל הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז יש הרבה סיבות לקיומו של העולם. חלק מהסיבות שגם ריבונו של עולם מתגלה פה בבריאה. אוקיי? איך הוא יתגלה ממש?
על ידי עם ישראל.
גם?
מה זה גם?
לא מתפקד.
לא
מתפקד.
לא, מה זה?
מפורד, מדרש מפורש. כשם שקילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, הוא עולה מן הרשעים. מדרש מפורש.
אולי
אבל התפקיד הגדול של
עם ישראל... עוד פעם, אתם מדברים נכון, כי חינכו אתכם בחינוך הדתי, אמירות, אמונות כאלה, הגיוני, כל מה שאתם אומרים נכון. אני מנסה להרים את המבט.
הבנתי את המבט, אבל זה נגד הקדוש ברוך הוא לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא בעיית העולם בשביל עם ישראל.
בדרגה של הנבראים, אבל יש עוד דרגה יותר גבוהה. יש עוד דרגות ועוד דרגות, בסדר? והקדוש ברוך הוא עולה כאילו סוף. ודאי, ודאי, אבל יש עוד דברים. והקדוש ברוך הוא השבח שלו, והלל שלו עולה מהרשעים כשם שעולה מהצדיקים. זה מדרש מפורש. מדרש אומר את זה. איני יודע. ברון, דיברנו על זה פעם לפני יום כיפור. ויברא אלוהים את האור. זה מעשיהם של צדיקים. ואת החושך זה מעשיהם של רשעים. אומר המדרש, איני יודע במה חפץ. מדרש מופלא ביותר. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מעדיף יותר. מעשיהם של צדיקים או מעשיהם של רשעים. איך אתה יכול להסביר את המדרש כזה? בדרגה של הנבראים, ודאי שאפשר לתפוס את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, קיים מצוות ואל תקיים עבירות. יש את הדרגה שלו, איני יודע במה חפץ הוא. הוא בדרגה שלו, אין הבדל בין זה לזה. תכף נראה שכן. אבל בהסתכלות מסוימת אין הבדל, כי הוא הרי נעלה מעול מעל כל דברים, מעל כל הדברים. כמו שהגולה חלבית והגולה פושטית לא שוות אצלך, אין לך, יש לך שוויון גמור ביניהם. תעלה ותעלה ותעלה, הקדוש ברוך הוא לא תופס בין הדברים אלו, הוא נעלה מעל כל הדברים אלו, מעל כל מושג והגדרה.
למה הוא ברא לפני זה? למה הוא ברא את המצב
הזה? כי יש שתי צדדים של אלוקות בעולם. יש את הצד שבו אלוקים מתגלה לעולם, בסדר? אני אל שדי, התהלך לפניי ואהיה תמים. האבות הכירו את הקדוש ברוך הוא באל שדי, שזה דרגה נמוכה יותר. אני שאמרתי לעולמי, די. אני עצרתי, צמצמתי ובראתי עולם. אבל וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני, לא נודעתי להם. רק לך, אתה משה רבנו, אתה כבר מקבל את ההנהגה יותר גבוהה, שמי השם, השם המפורש. אבל האבות לא ידעו אותי בשם הזה. הם ידעו אותי בדרגת הבריאה, לא בשמי המיוחד. יש דרגות ודרגות, זה גבוה מאוד, אנחנו לא יותר מדי נתפרץ, בסדר? אני איזה מבחינת מטעמת, לקלוט שהמציאות היא הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים. כן. כן, אברך.
אני רוצה לשאול שאלה, אני מבין כאילו הוא ניסה להגיע להנהגה יותר...